שלום לכל בנות ישראל היקרות, אני לך חיה וולקובסקי, ואני רוצה לשתף אתכן בסיפור חיי שיכול לגעת בכל אחת מכן. אז ככה, גדלתי בבית עם אמי ואחותי הקטנה ממני בשנה. היה לנו בית חם, קסים, אמי הייתה אישה מאוד חזקה, אישה מאוד אמיצה, אישה חמה, שכל חייה חיה בעצם למעננו. הבית והסביבה, בתי ספר שגדלתי, היו באווירה חילונית. לא היה שם שום סימן ליהדות או משהו שמזכיר. והייתי בדבקות ככה במשך 3 שנים, מתפללת מהקונטרס עד שאכן הגיע היום המיוחל. שבו נמצא את הבחור, הבחור שאיתו אני ארצה לבנות את ביתי. באמת אחרי 3 שנים מצאתי את הבחור שאיתו אני בעצם רוצה להמשיך את המסע. התחתנו בחתונה חילונית לגמרי. חתונה מאוד צנועה ופשוטה, שלמעשה מכאן התחלתי את קפיצת חיי. אני עניין אותי להקים בית יהודי בישראל, זה מה שתמיד חלמתי, זה מה שתמיד שאפתי, ולא מעבר לזה. שלי בית חם, וכמובן אחרי שגיליתי שיש בורא לעולם ושיש יהדות ושיש תורה ושיש מצוות, אהבתי כל דבר שרק היה קשור ליהדות, כל כך נשאפתי לזה, כל כך זה היה המקום שלי, כל כך הבית שלי, הרגשתי את בורא עולם איתי יד ביד. אבא, סוף סוף יכולתי להגיד אבא, כשהייתי מדליקה נרות, ולהגיד אבא. הייתי בוכה כשאמרו לי, את יכולה להגיד אבא, יש לך אבא למעלה בשמיים. וכל כך הרגשתי שיש לי אבא, שכל מילה שאני בעצם קורא אבא זה אמיתי, יש לי אבא. וככה במשך 4 שנים נכנסתי בצורה מאוד ככה די רצינית לעולם היהדות, מתוך אהבה, מתוך שמחה. קרנתי מאושר, הייתי מאושרת, היו לי חברות אמיתיות ומקסימות, שכנים מדהימים, היה לי כל מה שיכולתי לבקש. במשך 4 שנים לא זכיתי לפרי בטן, ואחרי תחנונים ובחיות וכל מה שרק יכולתי לעשות, כל סגולה שאמרו לי, שמתי ננה באוזניים, פתרוגי לי בשיניים, כל מה שרק יכולתי לעשות בשביל לזכות לפרי בטן. ברוך השם, אחרי 4 שנים זכיתי לבן ראשון, קראנו לו יוסף חיים, שיבדל לחיים ארוכים. ובאותה שנה, לצערי, מי שבעצם גילה אותי לבד נפטרה, וזה היה לי מאוד מאוד קשה. ובעצם דווקא באותה תקופה שסוף סוף זכיתי לפרי בטן, והבית ככה התייצב, והבית ככה היה מבחינת כל העמל בהתקרבות שלי לבורא עולם, ככה משום מה פתאום התחיל להתפורר הקשר שלי עם בעלי. בעלי בעצם כל התהליך הזה של ההתקרבות לבורא עולם וכל הבית היהודי, בעצם כל מה שהוא עשה, ואמר לזכותו שבאמת הוא עשה את זה מתוך אהבה אליי, אבל לא מתוך, זה לא בא מהמקום שאצלי זה הגיע. מבחינתו הוא היה יוצא לעבודה, חוזר בשעות הערב המאוחרות, היה קשר כזה ככה כמה שעה, שעתיים בקושי ביחד, וככה בקושי הרגשתי בעלי בתוך הבית. אז ככה הרבה זמן בעצם בקשר שלנו של היהדות לא היה לנו הרבה זמן בעצם לדבר חוץ משבת. אני חייתי בעולם שלי, הוא חי בעולם שלו, כל אחד צריכה לכיוון אחר. לא הפרעתי לו ולא הוא הפריע לי בעצם. אבל באיזשהו מקום הקשר בינינו לא היה כבר קשר של בעל ואישה, לכל אחד צריכה לכיוון אחר. וככה בעצם גם לצערי מצאתי את עצמי עם תינוק בן 10 חודשים, הייתי כבר בתחילת הריון של הילדה השנייה, בתהליכי גירושים. אחרי 4 שנים הכרתי בחור בשם דורון פולקובסקי, הוא היה תלמיד של הרב זילברשטיין יצחק, בחור מקסים, והוא גם היה גירוש עם 2 בנות קטנות. ברוך השם מצאנו את עצמנו נישאים, הרב זילברשטיין חתן אותנו אצלו בכולל, הייתה לנו חתונה מאוד קדושה, יום מאוד מרגש וקדוש. בעצם דורון בעצם התגרש בעצם אותם סיבות שאני התגרשתי, שככה יכולנו מאוד להבין אחד את השני. וגם כל הרצון הזה של לבנות בית, והוא גם היה גדל לבית הורים גרושים, בעצם הקשר שלי עם דורון היה שיכולנו לחלוק ביחד את אותם רצונות, את אותם אותו המשכיות, הייתה לנו אותם רצונות של המשכיות, שזה הילדים, שהנישואים הצליחו, שהם יחוו אבא ואמא באותו בית, ושיהיה להם אווירה חמה, לקרב אותם ליהדות, לגדל אותם בקדושה, בטהרה, לחיות בית יהודי צנוע, לעבוד את השם בצניעות, להיות יהודי שככה יהיה לו נחת יהודי, לזכות לנחת יהודי יותר נכון. האמת היא שאחרי הניסויים עברנו לגור בעיר אלעד, עיר מקסימה, שבעצם מכאן התחיל ככה כל מיני שאלות, כי אף פעם לא ראיתי כל כך המון זרמים כמו חסידים, חסידות כזאת, חסידות כזאת, מסורתיים, חילונים, זה לבוש ככה, זה לבוש ככה, כל מיני דמויות. כמובן שעברתי בבני הרבה במהלך התשובה שלי, אבל אנשים חלפו לי ככה מול העיניים, התעסקתי במה שאני צריכה באותו רגע לקנות וחזרתי הביתה. לא עניין אותי לזה, יש כיסוי ראש, לזאת יש פעל, יש את הלבוש הזה, יש את הלבוש הזה. התעסקתי בדברים שלי. כשגוררתי באלן, הדברים היו שונים. אני זוכרת כמו אחד הפעמים שישבנו בבית כנסת בחגים, אז ישבה יד איזה מישהי, שדעתי שהיא נשואה, אבל היא הייתה נראית בלי כיסוי ראש. וזה לא הסתדר לי, כאילו אני זוכרת שאותי לימדו שכיסוי ראש, זה דבר מאוד חשוב, במטפחת, הולך לעשות ככה בצניעות, ודווקא מטפחת, או כובע, ולא פאה, כי פאה זה... זה לא נכון, והלבוש צריך להיות ככה, וככה למדו את כל ההלכות צניעות, שבעצם גם כל החברות שלי מסביבי היו נראות ככה, ובאלעד זה היה קצת שונה. אז אני זוכרת ששבה לידי מישהי, אמרתי לה, תגידי, איך יכול להיות שבעיר חרדית, ככה בתמות, באמת, שאלתי את השאלה הזאת, איך יכול להיות שבעיר חרדית יש נשים שהולכות בלי כיסוי ראש והן נשואות, וככה בשר, ככה פזור ופרוע? אז היא אומרת לך, זה שלום, זה כיסוי ראש, יש לה פאה. אז אמרתי לה, מה פתאום פאה? זה בכלל לא נראה פאה. אז היא אומרת לי, בטח איזה פאה, זה פאה, יש לה פאה על הראש. אבל אמרתי לה, תסתכלי, מה את לא רואה, זה לא נראה פאה. אז היא אומרת לי, לא, לאחה איזה פאה. טוב, פאה, פאה. ולא שאלתי יותר שאלות, ואז פתאום התחלתי לראות שעוד אחד ועוד אחד, וגם באספת תורים כשאני מגיעה, יש שמעות שנראות ככה, ובצבע הזה, וזה בשר הזה, וזה ברוך הזה. מבחינתי זה היה חדש, זה עולם אחר. אני זוכרת שלימדו אותי שאך ורק מטפחת זה הנכון, אין מקום בכלל למשהו אחר, לא ידעתי שקיים משהו אחר, וידעתי שאם יש פאה, זה לא ככה אמור להיראות. הייתי בבני ברק, אבל לא ככה. בכל מקרה, פאה, לא פאה, לא משנה, כל אחת אלה אחרי שהיא רוצה, וכל אחת כמובן בדרך שלה, וכבודה במקומה. זה לא מה ש... אבל כל התמונה מסביב, כל החסידויות, כל אחד עם הזרם שלו, זה פתאום נתן לי ככה בום, מה שלא הכרתי במהלך כל העשר שנים של התשובה. והתחיל לי המון שאלות, והמון ככה, יותר נכון המון שאלות, מתוך רצון להבין ולדעת. הייתי מאוד חזקה במקום שלי ובדרך שלי, ושמחתי במקום שלי ובדרך שלי. אבל עניין אותי להבין ולגלות עוד דברים, כי בכל אופן דברים על ילדים שככה יותר גדולים, ושישאלו שאלות, ואני מחלכת אותם פה בתלמודי תורה, ורציתי להבין, לדעת מה קורה. אז תוך כדי כל זה שאני מנסה להבין ולדעת, במיוחד מה שהפריע לי כשהתחלתי להסתובב פה בעיר או באספת הורים או בכל מיני ככה נשים שהכרתי ושכנות שהכרתי ומסביב בכלל, התחיל להפריע לי בעצם בעיקר נקודה אחת, שזה הנושא של הלבוש של כל מיני בנות שהייתי רואה כאן. כמובן שלא כולם ככה נראות, אבל חלק מהם, בגלל שבאתי מעולם של דוגמנות והחברות שלי למסע היו נראות ככה, ומשם בעצם התחיל לי את הדרך. ואותן נשים שהיו מקורות, נשים חרדיות ונשים שנשואות, ונשים שנשואות לתלמידי חכמים, או נשים של בנות של רבנים חשובים, או נשים שהן אפילו לא בעלות תשובה, אלא בנות שגלו ככה בבית חרדי. אני סך הכל הייתי בעלת תשובה, מה אני מבינה? בכל מקרה התחלתי לראות שהלבוש שלהם, הכללי, אם זה הפאה ואם זה הלבוש הכללי, היה קצת הזכיר לי באיזשהו מקום את החברות שלי למסע באותה תקופה שהייתי דוגמנית. וזה היה נראה לי קצת תמוע ומוזר ולא כל כך מתאים ושווה למילת צניעות. ובעצם בכלל הכיסוי ראש בעיקר זה מה שהעיק עליי, כי לי היה מאוד קשה לחסות את הראש, ואני בטוחה שהמון בנות ישראל יכולות להזדהות איתי שמבחינתם היו מוכנות לשים אפילו סמיכה וג'לביה על הגוף, רק אל תחסו לי את הראש. עצם המטפחת עצמה, עצם הכיסוי ראש שאני אמורה לחסות את הראש, זה היה מאוד מאוד קשה. באותה תקופה שמתי והורדתי ושמתי והורדתי ושמתי והורדתי, עד שכבר הגעתי למצב שאמרתי לבורא עולם, אני מעדיפה, בעצם כשכבר הבנתי את עצם הכיסוי ראש, אולי אני אקצין, אבל באותה תקופה אני זוכרת שאמרתי, בורא עולם, אני מעדיפה שתקרוד לי את הראש מאשר שיקשלו בבני אדם, מאשר שלא יהיה לי כיסוי ראש. או שאתה עוזר לי לשים כיסוי ראש, או שאתה קורות לי את הראש, כי אני לא מוכנה להחשיב בני אדם, כשכבר הבנתי את המהות ואת החשיבות של הכיסוי ראש. אז במקום שחזו לי את הראש, אני זוכרת שלקחתי מכונת תספורות ופשטתי לעצמי קרחת. ככה אני עם עצמי, כדי שלא יהיה לי יצר רע. כמובן שזה על דעת עצמי, ו... פ... פשוט ככה, כשהייתי רואה את עצמי, לא כוחת, אבל ממש ממש קצות, כמו מרינס, אבל כשהייתי רואה את עצמי במראה, הייתי אומר, זהו, עכשיו אין לי יצר הרע, ואני שם עוד ארוך ושופר יפה, לא היה לי יותר יצר הרע ורצונות לראות הכיסור ראש, וכבר כשיותר התחזקתי, וכשבשיער ארך אחרי 4 שנים, כבר הייתי די חזקה עם, עם הכיסור ראש, אז כבר לא היה לי את הרצון יותר חלילה לעשות לעצמי את הקצות הזה. אבל בכל מקרה, זה באותה תקופה היה לי כל כך קשה לחסות את הראש, וכשהגעתי ללד אמרתי, וואי, למה סיפרו לי שכל כך קשה לחסות את הראש? תסתכלי, יש פה נשים שהולכות ככה עם פאה מהממת, פעם מבלונדינית, פעם מחומה, שיער גולש מאלף, שהיא נראית פשוט מדהימה, שמזכירה לי את החברות שלי למסע בעולם הדוגמנות, שאפילו להם לא היה שיער כזה עם ברק וכזה חי ויפה. אז למה כל כך סיפרו לי שקרים? כיסוי ראש, כיסוי ראש, כמחי, זכתה לשבע כהנים ומטפחת ועניינים. ולמה כל כך הייתי צריכה ללחם ולחסות את הראש במטפחת? מה זה הסיפורים האלה? ובסלי אומר גיהנום, וזה אומר ככה, מה זה השטויות האלה? תסתכלי, זה אנשים שנשואות לתלמידי חכמים, שהלוואי עליי לזכות להגיע כזה למעמד. כל כך היה קשה לבעלי לשבת חצי יום בכולל בגלל הפרנסה, ולהם יש בעל שהוא תלמיד חכם, לבנות שהן בנות לרבנים חשובים, ובנות שהן גדלו בבית חרדי ואימהות שלהם מקסימות ויש להם בית מקסים וחם שאלו ואני אגיע לכזה בית. אז אם הם יכולות, מי אני הבעלת תשובה הקטנה שיבוא ויגיד להם מה אתם שמות את הדבר הזה על הראש? אז התחילו להסביר לי, תשמעי, יש לי תאים ויש ספרדים ויש כל מיני הלכות ויש פוסקים כאלה ויש פוסקים כאלה, כל אחד נוהג ויש חבד ויש כל אחד נוהג לפי המנהג של הרב שלו. יש דעת תורה, יש לך שאלה, יש לך, איך אומרים, יש לך שאלה, תשאל את הרב ותצא מן הספק. האמת שבאותו רגע שאמרו לי בעצם את המילים האלה, אז אמרתי, רגע, אז אני נשואה לאשכנזי, הבית שלי זה בית אשכנזי טהור לכל דבר, ואומנם אני מרוקאית ונשואה לאשכנזי, אבל אני אמורה ללכת לפי בעלי. אז אם נכון שרוב גדולי הפוסקים אשכנזים מתירים פאה, אז רגע, למה שגם אני לא אראה ככה? למה אני צריכה 10 שנים ללכת עם מטפחת? זה לא שלא אהבתי, זה לא היה יפה לי. מאוד אהבתי את עצמי במטפחת. אבל כמובן, שיער, נו, תסבירו לי. הרי כל בנות ישראל יכולה להבין את מה שאני אומרת. שיער זה דבר שהוא הקשר של האישה, הוא חשוב לאישה, אבל בעצם מבחינתי עצם ההתעסקות עם השיער היה דבר שמאוד אהבתי. האם אני יכולה ללכת גם עם פאה? אז למה לא? למה דווקא לחסות עם מטפחת? אז פעם אני אלך ככה, ופעם אלך ככה. ואז החלטתי שאני עושה מעשה. התקשרתי לרב שלנו, בלי דעת בעלי, ואמרתי לו, כבוד הרב, שלום, יש לי יצר הרע, אני 10 שנים מחסה את הראש במטפחת, ואני רואה לנכון שהיום מותר ללכת עם פאה, אז אני גם רוצה ללכת עם פאה, זה מותר או אסור? אז אמר לי, כמובן שזה מותר, הרבה גדולים פוסקים אשכנזים מתירים ללכת עם פאה, וזה בכלל לא יצר רע. אבל שוב, כמובן פאה וגדרי ההלכה, ואני, כמו שאני יודע, זה בעצם עד החוליה הראשונה של עצם הצוואר, אני לא כל כך בקיא בהלכות פאה, ותכי ותשאלי רבנית, וכן, מותר ללכת עם פאה. ואמרתי, מה, זה לא ירידה רוחנית שאחרי 10 שנים אני הולכת ככה ופתאום עכשיו אני אקנה פאה? הוא אומר לי, לא, אין בזה שום, אישה מותר לראות יפה, ואישה מותר לראות כמו שהיא אוהבת, אבל כמובן בצנות ולפי גדרי ההלכה. אני מבחינתי חייתי בעולם אחר, ניתקתי את השיחה, וכל הזמן אמרתי, בורא עולם, איך יכול להיות ששיקרו עליי, איך יכול להיות שאמרו לי ככה, ואיך יכול להיות שככה. פתאום גיליתי עולם אחר. ואז אני זוכרת שהחלטתי שעם הידיעה הזאת והקבלה הזאת ובעצם הדעת התורה שיש בידי, אני לא משתפת לבעלי עליה, אני עושה פשוט לבעלי הפתעה. החלטתי שאני בעצם קבעתי עם פענית, וככה ככה מאוד התרגשתי ופחדתי, אבל הייתי ברגשות מעורבים. וככה מצאת את עצמי, הגעתי לאיזושהי פענית ואמרתי לה, תקשיבי, אני רוצה פאה, כמו שההלכה אומרת, עד החוליה הראשונה של הצוואר, ממש אפילו לא מילימטר פחות, ככה שזה יהיה צנוע, וכמובן שזה גם לבית, והדגשתי אפילו בפניה, ככה סתם ההרגשה הטובה שלי. וככה, אפילו לא שאלתי רבנית, אבל הבנתי פחות או יותר מההלכה, והיא ככה סדרה לי אותה, הייתי נראית ככה כמו איזה פנטיאל, מי שזוכרת התוכנית הזאת, וככה, כמובן שגם באותו זמן התכוונתי ללכת עם הפאה רק בבית, לא היה לי שום כוונות לצאת עם זה החוצה. כמו שאומרים, רק לבעלי, אבל ההרגשה הטובה שלי קצת להרגיש שיער, אבל כשאני יכולה ללכת איתו, כי זה פאה, כי עם השיער שלי אי אפשר ללכת. וככה יצאתי ממנה, חיסיתי בעצם את הפאה עם מטפחת, כאילו אני מחפה את השיער. הגעתי הביתה, זה היה כבר שעה מאוחרת בערב, הילדים ישנו. ואני ככה חיכה דרוך בסלון, ומה ההפתעה שעכשיו היא מביאה לי? אני ככה מוציאה את המפחת מהאור ועושה לו טלאם, הוא מסתכל, אמר לי, תגיד לי, השתגעת? מה, הסתפרת? אז אמרתי לו, לא. אז אמר לי, מה זה לא? את הסתפרת? מה עשית? אז אמרתי לו, תסתכל טוב. ואז כשראיתי שהוא לא, הוא ממש לא הבין מה עשיתי, אז ככה הורדתי את הפעם מהראש, והוא נבעל בעצם מה אני ככה מקלפת לקרקפת, והוא לא הבין כאילו מה קורה פה. הוא פשוט נבעל, והוא פשוט שם צעקה ואומר לי, את משוגעת? את השתגעת? מה זה הדבר הזה? של מי הדבר הזה? מי לקחת את זה? התחלתי לספר לו ולשתף אותו ולהגיד לו שבעצם שאלתי את הרב, וככה הרב אמר, וככה שאלתי וככה הוא ענה. הוא אומר לי, לאחיה, זה מקח טעות, אין מצב בעולם שאשתי תראה ככה, זה מקח טעות, מה זה הדבר הזה? אתה התנהג את כל הדבר הזה. אמרתי לו, מה אתה דואג? זה רק לבית, זה רק בשבילך, זה רק בשביל ההרגשה שלי, זה סתם כאילו כיף לנו, זה אישה, תבין, זה שגונו, זה סתם קצת לשנות, זה קצת להרגיש אחרת, זה אין פה שום עניין, מה אתה עושה מזה ציפור? סך הכל כאילו, סך הכל כיסור ראש, שיניתי כאילו ככה בתוך הבית, אין בזה שום, הוא לא היה מוכן לקבל את הדבר הזה. אני זוכרת שכבר באותו לילה, זה היה לילה לבן, כבר לא שענו. ואתם יודעים מה זה כוחות של אישה שהיא רוצה משהו, אז אין כוח עליה בעולם, וזה מה שקרה. ודורון כמובן לא רוצה לזעזע את הבית, ולא רוצה חלילה, וגם אני לא, שנגיע חלילה וחס למריבות. כבר הלילה לא השנתי, לפחות שבבוקר קיימתי ושלחתי את הילדים למסעות החינוך כשהם חזרו. נשארתי עם אותו פעה על הראש, וזה ככה, אני ככה יותר ככה התלבשתי והתאפרתי וניסיתי להרגיש ככה כאילו עכשיו לאה חיה חדשה, וכמובן שזרק היה לבית. בעלי כמובן לא אהב את זה בכלל. הילדים חזרו מבתי ספר, ואני זוכרת שהם ממש בחרו באותם רגעים, אמרו, אמא, מה קרה לך? בלי כיסוי ראש, זה לא יפה, אנחנו לא רוצים. אבל אישה זה אישה ויש לה את הכוחות שלה, וכמה שהסברתי שזה שום דבר, מה אתם עושים מנהל, זה סך הכל הבית, זה סתם כיסוי ראש שונה, אבל זה בסדר וזה מותר, והסברתי שהרב מסכים. אני זוכרת שמש הילדים שלי בחרו ונבלו מזה, הם לא קיבלו את המראה החדש הזה. בכל מקרה אני ככה התעקשתי ולא ראיתי בזה כל כך משהו לא בסדר, כי היה לי דעת תורה וכל כך הייתי נחושה בדעתי שזה בסדר, וסתם הלעיתו אותי ויותר נכון שיקרו עליי והסבירו לי שזה לא, שזה לא נכון ללכת עם פעות, והם נוכחתי לדעתי זה כן נכון ללכת עם פעות. בכל מקרה בלה בלה בלה, וככה אני התעקשתי תקופה של איזה חודש או חודשיים, ככה הלכתי עם הפאה הזאת על הראש בתוך הבית, ואפילו זוכר כשאם פתאום מישהו היה דופק הייתי בורחת לחדר כשלא יראו אותי. עוד בפעמים שהייתי שמה מטפחת אז בלי תמיד היה אומר לי, לא אחי, שתדעי לך ככה, תגידי מה שאת רוצה, אבל ככה אני יותר רגוע, ככה יותר טוב לי לראות אותך. וככה החלטתי שאני רוצה, וככה התעקשתי, וזה היה ככה במשך חודשיים, עד שיום אחד אחרי חודשיים שאני בעצם הולכת כבר עם הפאה, חלמתי חלום, שבעצם בחלום אני רואה את החדר שינה שלי, ממש החדר שינה שלי כמו שראיתי אותו, כמו שהוא היה, כמו שהוא היה במציאות. ובחדר שינה שלי אני רואה דמות מהרצפה עד התקרה, שבעצם הבנתי שמה שאני רואה זה מלאך המוות. לא ראיתי פנים, זה היה מין דמות שחורה כמו צל, שאפילו הראש שלה היה כל כך גבוה עד התקרה, ולא ראיתי את הפנים, זה היה פשוט, ידעתי שזה מלאך המוות, פשוט ככה, בלי הרבה שאלות. ואז נבעלתי נורא ואמרתי, מה אתה רוצה ממני? מה אתה רוצה ממני? למה באת? מה אתה רוצה ממני? והוא ענה לי כזה, לא בדיבור, אבל הבנתי כאילו, הבנתי מה שהוא אומר, כמו מין טלפתיה כזאת, שהוא אומר לי, אני באתי לקחת אותך, באתי לקחת אותך. ונורא ככה פחדתי וניסיתי לברוח ממנו, בתור זה שאני מנסה לברוח ממנו, ברחתי לחדר הילדים. בחדר הילדים, בחלום, ממש אותו חדר הילדים, ממש ראיתי את הבית שלי כמו שהוא נמצא, כאילו זה אמיתי. וככה תוך כדי שאני בוחה לחדר הילדים של הילדים שלי ישנים, נשקפתי למיטה של הבן שלי הגדול, וככה נצמדתי אליו, כאילו שיגן עליי, כאילו ש... פשוט יגן עליו, וככה חסיתי את עצמי, את עצמך, וככה אני מציצה עם העניין, כמו לאז קטן ככה שמפחד ובורח מאיזה מפלצת. והדמות הזאת בעצם, המלאך המוות הזה, נכנס איתי לחדר, והדמות שלו הייתה שוב, הוא אומר ככה, נשען על המשקוף, מהרצפה עד התקרה שחורה מפחידה, ואני רעדתי כולי, שקשקתי, עוד פעם צעקתי עליו, ואמרתי לו, תלך מכאן, תלך מכאן. מה אתה רוצה ממני? למה באת? תלך מכאן. ואז ככה נצמדתי לבן שלי חזק חזק, והוא אמר לי, אפילו הפעם הילדים שלך לא יכול להציל אותך. ואז אני צעקתי בכל הכוח, תלך מכאן, תלך מכאן. מה עשיתי? מה אתה רוצה ממני? תלך מכאן. וככה הוא פשוט נעלם, ואין לי מוצא דרך הוא נעלם, פשוט קם והלך. ואז אני רואה את עצמי, קמתי מהמיטה, ואני רואה את עצמי מסתכלת במראה, בחלום, ואני מסתכלת על המראה ואני שואלת את עצמי, אני יפה, אני יפה, אני יפה, ותוך כדי זה שאני שואלת את עצמי אם אני יפה, אני רואה את כל הפנים שלי מתאפתות במראה, וככה התעוררתי בבוקר, קמתי מבועטת כולי, ונורא נבהלתי, אני זוכרת שבאותו זמן הייתי בהיריון של הבן הראשון שלנו, עלי את שתי הגדולים, ואחר כך זה היה בן הראשון, הרעיון הזה בעצם היה בן הראשון שלי ושל דורון משותף. וככה אני זוכרת שקמתי מבועלת כולי וסיפרתי לדורון, ואמר לי, את רואה? אמרתי לך, ממתי את חולמת חלומות כאלה? את רואה שזה בגלל מה ששמת את הפה? אני אמרתי לו, מה הקשר בכלל לפה? אבל לא יודעת, הרגשתי איזשהו פחד, כי מעולם, מעולם, 15 שנה, אני בעלת תשובה, לא חלמתי כאלה חלומות. נכנסתי ממש לפחד ולקחתי את אותה פאה באותו היום, שמתי אותה חזרה על הקלקר, הכנסתי אותה לארון והחלטתי שאני לא רוצה להשתמש ביותר. וככה בעצם עבר איזה שלושה, ארבעה חודשים, חזרתי למטפחת, חזרתי לחיים הנורמליים שלי, בעלייה יותר רגוע, בעלת יותר רגוע. ואז שוב יצר רע, אתם יודעים, זה כמו, איך אומרים, הוא ככה יצר רע, זה כמו תולעת שאוכל את הפוח ומתחילה לחרסם ומחרסם עד שאוכל את הכל. זה ממש ככה, עד שככה אחרי שלושה ארבעה קוף של ארבעה חודשים שוב עוד הפעם חזרו לי כל השאלות, כל התויות. זה לא שהיה חסר לי משהו, אהבתי נורא את המטפחת, אהבתי נורא את המראה שלי והייתי שלמה עם המראה שלי, ועד היום אני שלמה עם המראה שלי ברוך השם. אבל אתם יודעים, אישה לפעמים יש לה את הקטע הזה של שינויים, וזה שיער, ובעיקר מה שרציתי את השינוי זה השיער, ובעיקר מה שתמיד הייתי רואה זה את אותם נשים שיוצאות ככה עם הפה והלבוש הכללי וחתיכות כאלה, סליחה על הביטוי, זו מילה רחובית, אבל הלבוש, בוא נאמר, הכללי שלהם נורא מצחם בעיניי, נורא אהבתי את הלבוש ואת הסגנון ואת וכאילו לא חייבתם את הלבוש הזה והזה, בואי נשנה קצת, נו דיינו, כבר, את כבר אישה והעריונות קצת משנות אותך, בואי תשני קו אחר, את רואה, זה גם לבוש שאת אוהבת וזה גם מראה שאת אוהבת את עצמך, מי שישמע זה, זה אותו דבר, זה צנוע והרב מסכים. וככה היצרה התחיל לחפור בי עוד הפעם בראש, ועוד 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 ועוד, ככה מכניס לי מחשבות ככה חופרות בראש, ותראי, ובעיקר מה שכאילו הייתי אומרת לעצמי, תראי, זאת נשואה לבעל תלמיד חכם, וזאת בת של רב, וזאת ככה, וזאת ככה, ויש לה בית כמו שהיית רוצה, וגם היא מקימה בית יהודי, ברוך השם השם ברך אותה בילדים וברך אותה בבעל תלמיד חכם ופרנסה, מה כל כך נורא, מה חרבה לעולמה, אז היצרה הרג אותה, תראי כמה נשים מסתובבות ככה. מישהו אמר לך שהחלום הזה זה היצר הרע? סתם את מכניסה לעצמך שטויות לראש, ובעלך חושב בדיוק כמוך, כי גם אותו לימדו שאסור פאה, אז גם הוא חרד בדיוק כמוך. אבל לא כולם ככה, זה טעות, בואי נצא מהסטיגמה, בואי נשנה את הטעות הזאת. ואז החלטתי שאין שמחה כהתרת הספקות, והחלטתי שזהו, אני יותר לא הולכת ומשתגעת עם עצמי, אני שואלת רב, בפעם התשובה שאני מקבלת זה מה שהשם רוצה, וככה יהיה וככה אני עושה, ואיתה אני הולכת עד הסוף, נקודה. וככה החלטתי, אמרתי לבעלי, תקשיב לי, דורון, אני ככה מרגישה, אני מבקשת ממך בשביל עצמי, בשביל הרגשה הטובה שלי, בשביל עבודת השם שלי, בשביל השלמות שלי, אני מבקשת ממך, בוא נרים טלפון אותו רב שאז אני שאלתי, ותשמע בעצמך, בוא נספר לו את הכל, בוא נספר לו גם את החלום, בוא נספר לו את כל השתלות של הדברים, ונאמר יגיד. וככה עשינו, ודורון ממש שיתף איתי פעולה. ואז אני זוכרת שככה דורון התקשר ואמר לרב, שלום כבוד הרב, ככה וככה וככה, ואז הרב אמר לו, תשמע, אין שום איסור בהלכה לאישה ללכת עם פאה, לאישה מותר להיות יפה, אבל כל עוד זה בגדרי הצניעות, זה כמו שאישה תקנה בגד יפה, הבגד עצמו יפה, אבל אם הוא לא צנוע זה אסור, אם הבגד הוא יפה והוא צנוע זה מותר, אותו דבר פאה, אין שום איסור, איסור לשים פאה, הרבה גדולי הפרצים אשכנזים כן התירו פאה, ואין שום איסור, רק מה שכן, היא צריכה לשאול רבנית, איזה פאה נכונה לחבוש שהיא בגדרי הלכה? נקודה, תניח לה, תעזוב אותה, היא אישה, אישה יש לה את הרצונות שלה ואת הרצון שלה לראות כמו שהיא אוהבת, וזה לא ירידה, אם היא שמה מטפחת ולכת היום עם פאה וגם מותר לה גם לצאת לרשות הרבים, תניח לה, תאמין לי שאין לה שום בעיה. ואז אני זוכרת שדורון אמר לו, אבל אשתי אישה מאוד יפה, ואם היא תרבוש את הפאה זה הופך אותה ליותר יפה, ואני מבטיח לך הרב שהיא בטוח מכשילה. אז הרב אמר לו, אין שום איסור, תניח לה, ואם זכית לאישה שנראית ככה, אשריך, אין בזה שום איסור, רק תדאג מה שכן, שהיא תחבוש פאה שהיא בגדרה הלכה נקודה, ותניח לה בזה. וככה באמת היה, הוא ניתק את השיחה והוא סיפר לי, וכמובן אני שמעתי כבר את הכל, אני מבחינתי, באמת, כמו שאומרים, אין השמחה כהתרת הספקות, למחרת בבוקר, ממש למחרת בבוקר, כמו קלה שהרגע הולכת להתחתן, כבר מצאתי את עצמי בבני ברק. אצל אחת הפעניות הידועות, ישבתי שם יום שלם, כאילו עכשיו אני ביום של כיף, ומצאתי לי את הפעה שהכי אני אוהבת, ושילמתי עליה $1,000. הגעתי הביתה, הייתה לו קפיצה, והחלטתי שאני מחדשת אותה בשבת. בעלי כל הזמן לא הפסיק לקטר לי על המחיר, ולא הספיק לקטר לי כאילו מה כל כך, זה מה שעושה לך את זה, זה לא כלום בשבילי. בעלי תמיד אמר לי שהייתי שם את הפעה, שתדעי לך לאחיה, שזה לא על דעתי. אני עושה את זה כי הרב ביקש ממני ואני לא רוצה לעבור על דעת תורה. לי אין נחת מזה. ואני אוהב אותך עם מטפחת, את המראה שלך עם מטפחת, אני אוהב אותך כמו שאת בכלל, אבל אני אוהב את המראה שלך עם מטפחת, זה יותר עושה אותי רגוע, אני יותר משהו טוב לי, יותר רגוע לי בנשמה. וכמו שאת נראית כרגע, אוקיי, לא שזה לא יפה, וזה לא כלום בשבילי, אני לא חושב שהכסף מצדיק את זה, ואני לא חושב שכל הרעש הזה מצדיק את זה, אבל אם לך זה עושה טוב, אוקיי, אולי אני באמת לא אישה כדי להבין את זה, אבל בסדר שיהיה. ואני זוכרת שככה הלכתי במשך שנה, בסך הכל שנה. ודורון, כל פעם שהייתי הולכת ככה עם הפאבי, כבר הייתי יוצאת את הלרשות הרבים. כמובן שהרבה חברות שרגילות לראות אותי מטפחת, היו המון שאלות, ואז סיפרתי, והמון חברות בגללי גם בעקבות זרות מטפחת ושמו פעה. אני הייתי שלמה עם הדרך שלי, הייתי מאושרת עם הדרך שלי, כבר לא היה לי שאלות, כבר לא פחדתי יותר, כבר לא היו לי חלומות מבעיתים. פשוט הייתי שמחה, אני זוכרת שבלי תמיד היה אומר לי, היו פעמים שככה לנו, ככה, לא יודעת אם לקרוא איזה נפילה, אבל פתאום מין דבר כזה שהוא אומר לי, או תופס את הראש ככה ומחזיק את הראש עם האדם, אומר לי, יואו, אני לא מאמין שאת יוצאת ככה החוצה, אין מצב, תדעי לך לאחיה שאת לא מכשילה, אין, את בדיוק נראית דוגמנית חרדית כמו שהיית נראית לפני שנים, ואני חותם לך את זה כשאת יוצאת החוצה, את מכשילה, הפלוש הייתה לי פעת תנועה, אומנם כבר לא, היא לא הייתה פעד החוליה הראשונה של הצוואר, זה נכון, היא הייתה יושבת על הכתפיים. כי ראיתי לנכון שככה כבר כולם הולכות, וזה לא חריג. ואני רואה גם מורות שמלמדות בבית יעקב הולכות ככה, אני לא חריגה. זה שהיא הייתה בהירה, כי גם אני בהירה, זה לא קשור. כל אחת תחת לפי הצבע שלה. אבל לא היה משהו חריג ושונה לעין. והלבוש שלי היה עדיין אותו לבוש, למרות שבעקבות הפעה, קצת גם הלבוש השתנה, אני זוכרת שאם הייתי הולכת עם חציות שהן עד למטה יותר ארוכות מאחרי הברך, אז לקחתי יום אחד את כל החציות שלי, פתחתי את המכונה התפירה. פשוט התחלתי לקצר אחת-אחת, כמו שההלכה אומרת, 10 סנטימטר אחרי הברך. הן כבר לא היו ארוכות באמת כמו שהלכתי לפני, והחולצות קצת התחילו להשתנה, זה כבר לא החולצות מכופתרות, אלא חולצות קצת יותר צמודות. הייתי עדיין הולכת בגדרי ההלכה, אבל הצניעות באופן כללי כבר התחילה קצת לקבל שינוי אחר. וגם אני זוכרת שאם התפילות שלי כבר לא היו אותן תפילות, אם הייתי מתפעלת 18 יותר ככה בדביקות, אז הייתי מתפעלת 18 פחות. זה לא כי פתאום חלה ירידה רוחנית, אלא פשוט משהו קרה לי, אין לי מושג מה קרה, פשוט משהו השתנה אצלי בלי להבין, בלי להרגיש אפילו שמשהו השתנה. ופתאום כשהייתי יותר, אני טיפוס מאוד ביתי, מאוד טיפוס של בית, פחות יצאת, אני לא טיפוס של קניונים ושל לצאת ולקנות לבזבז, אני הייתי אבל את הבית שלי, את המטבח שלי, אתה לסדר, לטפח את הבית, תמיד ככה אני יותר טיפוס ביתי. פתאום מצאתי את עצמי יותר אוהבת לצאת, אם היה חלוקת תפקידים בבית שבעלי צריך להיות פה או שם, אז אני הייתי בוחרת יותר לצאת לקניות, יותר לצאת לסידורים של בחוץ, ובעלי יותר בבית. פשוט משהו השתנה אצלי, אין לי מושג למה. ופשוט ככה, ואני זוכרת שכל פעם בעלי היה אומר לי לאחיה, שתדעי לך, זה לא על דעתי, לי יותר, יש לי נחת רוח לראות אותך כשאתי מטפחת, אני יותר רגועה, משהו בנשמה שלי יותר טוב, וגם יש לך אור אחר וחן אחר על הפנים, זה לא עושה לי לא כלום עם הפה הזאת, ואת תפתח לי שאת עושה את זה בשבילי. ואומנם את עושה את זה עם זה היום לרשות הרבים, כי הרב יתיר לך, ואני בטוח את עושה את זה בתמימות, ואת לא עושה את זה כדי להכשיל, אבל אני מבטיח לך לאחיה, שכמו שאני מכיר אותך, וכמו שאני רואה אותך כרגע, כשאת יוצאת החוצה ואני גבר, ואני יודע מה זה גבר, את מכשילה ומכשילה מאוד. תמיד הייתי עושה לו תנועה מעד, אוף, איזה פרומטיבי, מה השתיות האלה, מכשילה, רק אני עכשיו לאחיה, רק עליי מסתכלים, לא, אין נשים אחרות מאוד ברחוב, רק לאחיה עוברת, רק אני מכשילה. ככה כל פעם הייתי עונה, והייתי עושה לו תנועת ביטול כזאת, אם היה כאילו, אוף, איזה פרומטיבי, אתה דיין, הוא באמת, די, אנחנו בשנת 2000. ככה הייתי אומרת לו כל הזמן. והייתי יוצאת ככה חוצה ולא מתייחסת למילים שלו. ודורון כמובן, בעל, צדיק, רוצה שלום בית, וגם אני, הוא לא התעקש על זה, כי הדעת תורה. וגם אני לא ראיתי מקום לנכון שאני הייתי מאוד בטלה לרצונות של בעלי, אבל כאן היה לי מן הקשנות שלא יכולתי להבין. תגיד מה שאתה רוצה, אני בטלה לכל מילה שאתה אומר בעלי, הפעת השאירו את הזיניין שלי לעצמי, להרגשה הטובה שלי עם עצמי, ועם אישה לא מתווכחים, היא צריכה לאהוב את עצמה כמו שאוהבת, ובשבילי זה היה עולם אחר. ואני רוצה לספר לכם, גם שכל פעם הייתי מסתכלת על עצמי במראה כשהייתי שמה את הפעה, כל הזמן, זה כל פעם היה קורה לי מחדש, גם כשהייתי נוהגת ברכב, הייתי מסתכלת על עצמי במראה, או כשכל פעם הייתי רואה את הדמות שלי בהשתקפות של משהו, כל פעם היה בא ועולה לי השאלה הזאת, אני לא מבינה, הייתי שואלת את עצמי ונזכרת ואומרת, אני לא מבינה לאחיה, מה כל הרבנים, מה כל הרבניות, מה כל הרעש הזה שכולם צועקים, צניאס, 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 כיסוי ראש, כיסוי ראש, כמה אמרו לי לאחיה, כיסוי ראש, כיסוי ראש, כיסוי ראש, מתפחד, מספרים על קמחי, שזכתה לשבעה קונים צדיקים שקירות ביתה לא ראו צערות ראשה, מה כל הרעש על מתפחד, בשנייה אחת תסתכלי איך את נראית היום, ואת עובדת את צער, במקרה שלי אני אוהבת את השיער שלי, אבל יש נשים שהשיער שלהם מסכנות לא יפה ומקורזל ולא את עצמה, והן שומות פאה ברחוב שהשיער שלהם פתאום גולש ושופע, מקסימום השיער יקלקל או מכוער, זורקות את הפאה, קונות פאה חדשה, והן נראות מאמן, והן נראות דוגמניות חרדיות, ואני אומרת את זה כי ככה אני ראיתי את הבנות האלה, ככה אני רואה את עצמי וככה אני רואה בנות אחרות שאני רואה ככה, ממש כמו חברות שלי שאני רואה לפני שנים שעולות על המסלול שבציבור אחר אני ככה נראים, ותמיד הייתי אומרת לעצמי, אני לא מבין למה כל כך מתקשים, למה כל כך הרבה הרצאות, למה פיצ'קבילים, למה צועקים, ואבא בסלי, כל פעם הייתי חוזרת על המנטרה הזאת עם עצמי והייתי צוחקת על עצמי, והייתי אומרת, איזה שטויות, מי סיפר לך את הבלבולים האלה, את השטויות האלה, תראה את נראית צניעה וחסודה, והרב אמר שזה מותר, ועם פה את פה, תמיד הייתי אומרת, איזה כיף שאפשר להיות חרדית, וגם לראות כמו שאת אוהבת, ולא כמו שקופים עלייך את המטפחת הזאת, לראות כמו איזה סקנה, שאומרים סקנה, סקנה, למרות שבעיניי מטפחת זה דבר מדהים, וזה אור על הפנים, אבל לעומת הפאה במקום שאז הייתי נראית, המטפחת פה מבחינתי הייתה מטפחת אף, סליחה על הביטוי, הייתי זרוקת את כל המגירה של המטפחות שלי, לא הייתי פותחת אותה בכלל, כל הסגנונות וכל המטפחות לא הייתי משתמשת בהן, הם לא עניינו אותי יותר, לא תפסו אצלי מקום בכלל, רק שהייתי מנקה או שוטפת את הבית, והפאה מבחינתי הייתה יעלומים על הראש, ורק אותה הייתי שמה על הקלקר ומטפחת, ועושה לרולים ועושה לשטויות, כל הקשקושים האלה בשביל... רק אותה הייתי מטפחת ונמצאת לחשיבות, כי מבחינתי זה היה כאילו וואו, איזה שטויות, כאילו מה סיפרו לי ותראי זה יופי שאפשר לראות כמו שאת אוהבת וגם לראות חרדי ושומר תורה ומצוות ובלי הרבה להתאמץ ובלי כל הלבטים האלה, כן כיסוי ראש, מה כיסוי ראש, למה עשיתי פעם קרחת, בכל מקרה ככה זה כל הזמן הייתי שואלת את עצמי וצוחקת על עצמי, על עצמי ממש, אבל אמרתי טוב, אם רב איתי הוא, וזה רב מאוד גדול וחשוב, הוא הסביר לנו כמה וכמה פעמים שיש הרבה פוסקים מסכימים, מה אני הקטנה, אני כולה בעלת תשובה, מה אני מתווכחים ברבנים, אמרו לך כן, יש לי דעת תורה, זהו, הולכים עם זה ואני אשלמה עם זה, אבל אני עם עצמי הייתי צוחקת על עצמי כל פעם מחדש. בכל מיני ככה במשך שנה המשכתי ללכת וללכת וללכת והייתי מאושרת. היה לי כל מה שיכולתי לבקש באותה תקופה. ברוך השם היה לי בית בריא, היה לי שולחן של שבת, היה לי פסח כמו שרציתי, היה לי סוכה, היה לי בעל מדהים וצדיק שכיבד אותי ואני כיבדתי אותו. לא היה מציאות כזאת של ילדים שלך, ילדים שלי, כולנו היו ילדים של כולנו, ילדים של בורא עולם, ילדים שלי קראו לו אבא. הבית שלנו היה בית לתפארת, בית יהודי, בית קדוש, בית צנוע, בית מקסים, היה לי רעיונות כנים, היה לי פרנסה בשפע, היה לי עסק משלי שברוך השם בעלי עזב עבודה שהוא היה עובד בה כדי לקדש עבודה שצטה במבון פריצות, הוא עזב את העבודה לצורך זה שהוא יכול יותר לקדש את העניים ונכנס להיות סופר סתם, והוא חצי יום כתב וחצי יום למד בכולל, וברוך השם עסק שלו היה מאוד מצליח. היה לי בית בריא, ילדים שלי בתלמודי תורה במוסדות חינוך לתפארת, שכנים מקסימים, בית מטופח, חיים טובים, כל מה שהתפללתי, בעצם הרגשתי שבאותם שנים הקדוש ברוך הוא ענה לי לכל מסע התפילות שלי, שכל מה שעברתי, כל הגירושים, כל התקופות הקשות, כל הניסיונות שבאה לתשובה, כל מה שיכולתי לבקש היה לי באותה תקופה, גם היה לי נוח עם המראה שלי, זאת אומרת, שוב, לא שמתפחת לא היה לי נוח, אבל עצם השיער הזה גרם לי, כל אישה תבין אותי, קצת להשתחרר, קצת הרגשתי שכל הנטל של המצוות וכל הקושי הזה, הרגשתי טוב, משוחררת, שהנה אני נראית כמו שאני אוהבת, ולא ככה, לא שהמטפחת היה לי קשה, הייתה חלילה, אבל תסכימו אותי, וכל אחד יסכים איתי, שיש הבדל בין מפחד לכיסוי ראש, ואישה מאוד אוהבת את עצמה ואת השיער שלה. מבחינתי זה מין כאילו מין שחרור כזה, מין וואו, איזה כיף שאפשר לשמוע תורה במצוות, וללכת גם כמו שאני אוהבת, בלי יותר מדי להרגיש שאני נלחמת כל הזמן עם המטפחת, או כשאני מרגישה טיפה, וימים שאני פחות נראית בפנים, אז המטפחת כאילו מבליטה לי כזה את הפנים, והשיער יותר מסדר את הפנים. זה מה ששרק לי שאת אוכל, אני מי ששמעת אותי מבינה בדיוק למה אני מתכוונת. אבל בכל מקרה, היה לי באותה תקופה את כל מה שרק יכולתי לחלום. הקדוש ברוך הוא חנן אותי באושר, באמת, עד אין קץ, והיה לי פשוט חיים טובים ומאושרים. ככה במשך שנה, הלכתי מהפאה הזאת אך ורק שנה. ברוך השם זכיתי לבן ראשון, אחר כך נדע לנו הבת, והייתי כבר בהיריון שלישי, והייתי כבר בחודש שישי בהיריון השלישי המשותף שלנו. הבית ברוך השם כבר היה בית מבורך בילדים. הגיע יום ראשון, זה היה אי בכסלב, זה היה 26 ל-11 2006, אי בכסלב למעשה, והיה יום, זה היה חורף, ואותו יום היה יום יפה, יום של שמש. בעלי חזר מהבית כנסת, את הגדולים שמתי במוסדות החינוך, מהו כיתה א' וב', והקטנים נשארו בבית, מהו קטנים, הקטנה הילד הייתה בת שנה, אליהו זיו היה בן שנתיים, ובעצם הייתי אמורה לצאת עם בעלי לקנות כל מיני דברים שהיו חסרים לנו לעסק. אני זוכרת שנכנסנו לרכב, קשרתי את הקטנים בסלקל, קשרתי את עצמי, כל הדרך אני זוכרת שאפילו שרנו, דיברנו, היה יום כזה יפה, יום חמים. נסענו לכיוון מושב צפריה, שזה ממש רבע שעה נסיעה מאלעד. הגענו למושב צפריה, ובעצם שם אני זוכרת שעוד אפילו מה דיברנו, שבעצם לקחנו את כל המוצרים שאנחנו צריכים לעסק, ואני זוכרת שהשארנו שם צ'ק די מנופח, ואני זוכרת שעוד את הדאגות של בעלי האחרונות, איך הוא אומר לי, אני מקווה שעל הצ'ק הזה יהיה הסבר, שבאמת בעזרת השם נזכה, איך אומרים, להסתדר, כי באותה תקופה הכל היה כל כך לחוץ, המעבר, ובכל אופן בעלי יושב חצי יום בכולל, ועזב עבודה לצורך. איך הדאגות האחרונות שלו היו עד הרגע האחרון ככה לפרנסה, זה פשוט מדהים, שזה דאגה בלב איש, ועד הרגע האחרון אדם לא יודע מה יכול להיות. ובאמת ככה אני זוכרת שנכנסתי לרכב, קשרתי את עצמי, קשרתי את הילדים שוב בסלקל, אני זוכרת שבעלי דורון נעמיס את הרכב סחורה, מאותו רגע אני לא זכרתי כלום, אני בעצם לא יודעת כלום איזה נקודה להתחיל. אז בעצם מה שקרה, שבדרך חזרה הבית, שכבר היינו דקה מאלעד, למעשה כבר רואים את העיר מצד ימין, בצומת רנטיס, בכניסה לאלעד, היינו מעורבים בתאונה חזיתית, שזה היה על 200 קמ"ש, כי אנחנו באנו מהכיוון הזה 100, והנהג שבא ממול היה על 100. היינו מעורבים בתאונה חזיתית, שבא מקום בעלי נהרג, הנהג שבעצם היה מעורב נהרג, הוא היה תושב אלעד. אני בחרה לסיפור אחר, יותר נכון, הבן שלי בן השנתיים שישב מאחורי דורון נפצע קשה, נשברה לו חוליה בגב והתרסקו לרגליים. הילד שהייתה מאחוריי ממש שריטות קלות בנס יצא, ואני זה ממש סיפור אחר. אני התרסקתי כולי מקדימה, הייתי בחודש שביעי, הרחם התפוצץ לי, כל התינוק, העובר היה מחוץ לרחם, הצלעות נשברו וקרעו את הריאות, ובאותו רגע כמובן הייתי כבר על סף מוות. בעצם הכל, היד נשברה לי, התחול נקרא לי, היד התרסקה, כל האיברים הפנימיים התרסקו לי. הנס הגדול שהרגליים והראש לא נפגעו. אני הייתי ממש במצב של מוות, באמבולנס היה קו ישר, וכל הדרך בעצם מה שהחזיק אותי עד לתל השומר זה רק החייאות באמבו. בדרך כבר הם אמרו לי כמה פעמים שהיה קו ישר. כשהגעתי לתל השומר לא היה רופא בבית חולים, שבעצם הייתי בחדר ניתוח מ-12 בצהריים כשהגעתי עד השעות המאוחרות של הלילה. בחדר ניתוח לא היה רופא בתל השומר שלא נמצא שם. דורון איננו. כל הלד הייתה באבל. בעצם מי שגילה את המראה המזעזע הזה היה איזשהו מלמד שיצא, של הבן שלי, שיצא מהתלמוד תורה, ובדרך חזרה הביתה הוא פתאום ראה תמונה, הוא במובד בזקה, הוא התקרב לרכב, הוא הכיר את הרכב, וראה בעצם את שתי ההורים מתים ברכב, התינוקות מלאים דם, ושאר יקשר לתלמוד תורה. ובעצם ככה השמועות בלד התחילו לצוף, וכמובן שכולם התפללו וכולם היו מזועזעים, וכל אחד בעצם קיבל את הבשורה בצורה אחרת. חמותי קיבלה את זה דרך המשטרה, כל אחד קיבל את זה במקום אחר. ואני כמובן שבאותם רגעים, אני את אותם רגעים לא הייתי שם, אני לא זוכרת כלום, וזה נס וזה מדהים וזה חסד עצום שעד היום אני מודה לבורא עולם כל כך, כי זה נס. כי מלא עד הרגע שקרה התאונה הרי הייתי עירנית, אני הייתי הכל. אז בעצם מה שאני רוצה לשתף אתכם עכשיו, כל מה שאני מספרת לכם עכשיו, זה בעצם רגעים שאני עדיין לא יודעת איפה אני נמצאת. אני עדיין לא יודעת, שוב, את כל המאומה הזאת סביבי, אני לא פה ולא שם, לא יודעת כלום ממה שקורה סביבי. אני רואה את עצמי במקום מאוד 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 גדול, כאילו נכנסתי לתוך אולם, אבל האולם הזה אני בעצם עומדת במקום שאין בו רצפה, אני עומדת, אבל אני עומדת על שמיים. אני מרגישה שאני עומדת במקום שאני מצליחה לעמוד, אבל זה כאילו מתחת אני רואה שמיים, וגם מלמעלה שמיים, אבל אני מרגישה שאני בתוך אולם, אולם מאוד 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 גדול, אולם מלא אור, ואני לא מבינה איך אני יכולה לעמוד במקום שאני עומדת בעצם במקום, אבל זה לא רצפה. איך אני עומדת במקום שבעצם אני על שמיים ואני לא נופלת, ואני מצליחה לעמוד. אני רואה את עצמי בגדים של בית חולים, בגדים של חולה, בגדים של כמו פיג'מה של בית חולים, ואני מרגישה שאני חולה ולא כואב לכלום, ואני מרגישה שאני בתוך מצב של חולי, אבל לא הרגשתי כאב פיזי, לא הרגשתי כאב נפשי, אבל אני מרגישה שאני חולה ולא יודעת מה לא בסדר אצלי במגדים של בית חולים. ותוך כזה שאני נכנס לתוך האולם הזה, אני שומעת קולות וצעקות, הכל בגללך, הכל בגללך, תראי מה עשית לנו, הכל בגללך, את אשמה, הכל בגללך. וככה אני שומעת את הכל מתחזק ומתחזק, ואני נכנסת לאולם, ותוך כזה זה נורא מרחוק, כל מיני אנשים, אני רואה אבות ואימאות וסבים וסבתות וילדים קטנים ותינוקים, ואני מתקרבת ואני שומעת הכל בגללך, הכל בגללך, והם צועקים אליי ומתקרבים אליי יותר, והכל הזה חזק, ואני מבינה שצועקים עליי, עליי, ואני לא רואה שום אדם אחר לסביבי, ורק אני נמצאת שם. אנשים אני מסתכלים וכל עצים עליי, הכל בגללך, תסתכלי, נענשתי בגללך, וצועקים, אנחנו קיבלנו אנשים חמורים בגללך, את אשמה, תסתכלי מה קרה לנו בגללך, ואני בוכה, ואני מתחילה להיכנס ללחץ, ואני מתחילה להבין שצועקים עליי, ופתאום אני מתחילה לבאל ולפקוח ולהבין למה צועקים עליי, למה אני, מה עשיתי, מי האנשים האלה. אני מעולם לא ראיתי אותם, לא בעולם הזה, לא בעולמות למעלה. אני לא ידעתי שכרגע אני נמצאת למעלה, אני בכלל לא ידעתי איפה אני נמצאת. כרגע אני הייתי במקום שזה מה שראיתי, לא ידעתי איפה אני נמצאת, למעלה, למטה, כלום. זה מה שכרגע אני חווה, זה מה שכרגע אני רואה. ואני בוכה ומתחננת, ואני מתחילה לצעוק עליה, מה עשיתי? מה עשיתי? אבל מה אתם רוצים ממני? מה עשיתי? למה אני? מה אני עשיתי? ואני חולה, ואני הולכת ככה כמו חולה, אבל לא כאב לי כלום, ולא הרגשתי שום כאב, ולא, כאילו, הכוונה לא פיזית ולא נפשית, אבל ראיתי את עצמי חולה, והייתי כזאת בלויה, ועם פיג'מה כזאת בית החולים, וככה כזאת זרוקה כזאת בחלשה, ואני צועקת להם, אבל מה עשיתי? למה אני? מה עשיתי? מה עשיתי? ואני שומעת אתם ממשיכים לצעוק עליי, ולצעוק עליי, ולצעוק עליי. ואז הכל מתגבר, אומר, הכל בגללך, את החטאת אותנו, אנחנו נענשנו עונשים חמורים בגללך, את החטאת אותנו, את הלכת ברחוב וגרמת לנו להסתכל עלייך, ואת גרמת לנו לחשל בגללך, ותסתכלי מה קרה בגללך, ותסתכלי מה יצא ממנו בגללך. ואני לא צריכה להמשיך ולפרט, וכל אחת מבינה למה אישה מחויבת להתלבש בצניעות, וכל אחת יודעת אם היא לא מתלבשת בצניעות, כל אחת יודעת בדיוק על עצם מה העולם הזה עומד, על הקדושה והטהרה של עם ישראל, שאני לא צריכה לפרט, כל אחד עיניה ואוזניה בראשה בשביל להבין מה אני מתכוונת כאן. והם אמרו לי, תסתכלי מה קרה לנו בגללך, תסתכלי מה יצא בגללך, ותסתכלי איך אנחנו ננשנו בגללך, והסבים והסבתות והילדים ותינוקות, וכולם צועקים עליי, והרגשתי שהם רוצים לבלוע אותי. ובאותם רגעים אני הרגשתי בושה שאי אפשר לתאר, שאם היה אפשר שהאדמה תבלע אותי, לא היה לי לאן לברוח, לא היה מסביבי ארון, לא כיסא, לא שולחן, לא יכולתי להתחבא, לא יכולתי לזוז. היו רגעים שגם צעקתי, למה אני? למה אני? אני רק בעלת תשובה, אני לא ידעתי, מה עשיתי? וגם לא הבנתי עדיין מה עשיתי שבגלל זה הם צועקים שהכשלתי. לא ראיתי ולא הבנתי כאילו מה עשיתי, וצעקתי, אני רק בעיה תשובה, למה אני? למה אני? וצעקתי בכל הכוחות, עד שבאותם מדעים נבלה לי הכל, וגם לא היה לי קול, לא יכולתי לקום לברוח כי לא היה לי איפה להסתתר. הדבר היחידי שהרגשתי בושה. ואני רוצה להגיד לכם שבושה זה עונש מוות שם למעלה. היה עדיף לי ששרפו אותי, שיהרגו אותי, לא יודעת מה יעשו לי, רק אל תביישו אותי, אל תביישו אותי, זה היה פשוט עונש מוות. גם הרגשתי לא רק מהבושה, הרגשתי באותם רגעים גם החמצה, הרגשתי כאילו החמצתי משהו. יואו, היה לי הזדמנות ולא ניצלתי אותה, לא הצלחתי, יכולתי יותר, ואם הייתי מצליחה יותר זה לא היה קורה לי, ועכשיו זה מאוחר לי. וכל כך הרגשתי צער מהרגעים האלה, גם הרגשתי שצערתי, הרגשתי שצערתי מישהו ולא הבנתי את מי צערתי. אני פתאום רואה סרט של כל החיים שלי, מה שהייתי תינוקת, ואני רואה את הסרט רץ 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 רץ, עד שאני פתאום רואה איפה הוא קצת התעכב, כמו מין הילוך איתי כזה, את התמונות שהייתי דוגמנית. ואז אני רואה את עצמי שם בלבוש הלא צנוע, ואז אני רואה את עצמי עם השיער שלי, ואז אני רואה את עצמי כאילו ממש כל מיני תמונות שאני הייתי באותה תקופה בגיל 16, 17, 18, שככה לאט לאט התחלתי להתרחק בעצם על המדוגמנות והתחלתי לפשפש בתשובה. ואז במקביל אני רואה את עצמי כשכבר חזרתי בתשובה, ואני רואה את עצמי עם הכיסוי ראש, ובעיקר אני רואה את התמונות שלי כשהלכתי עם פאה. ואז אני בעצם מבינה שהתמונות שלי שהלכתי עם הפאה וזה התמונות שלי שהייתי דוגמנית, זה בדיוק אותם תמונות. אני פתאום רואה את בעלי בין כולם, ואז תוך כדי זה אני צועקת לו, בעצם זה יותר, זה לא צעקה, זה משהו בטלפתיה, אני כאילו אומרת לו שהוא שומע אותי, תעזור לי, הצילו, תעזור לי, תעזור לי, בבקשה תעזור לי, ואני מושיטה לו את היד, דורון תעזור לי. ולא הבנתי מה הוא עושה שם, מה הקשר. ואז דורון ניסה לבוא לקראתי, אבל כל האנשים שהיו שם חסמו אותו ולא נתנו לו לעבור אליי. ואז אני זוכרת שהוא צעק לי ואמר לי, את רואה לי אחיה? אני אמרתי לך שאת מכשילה? את רואה שאת מכשילה? כל הזמן אני אמרתי לך שאת מכשילה. ואז הוא ניסה לבוא ולעזור לי והוא לא יכל. ואז באחד הפעמים כשאני שואל בחדר הזה נכנסה אישה, אישה מאוד צנועה, הייתה לבושה בגדים לבנים ומפחת כיסוי ראש לבן רגיל כמו שכל אישה יהודיה קושרת על הראש. אישה מוארת, אישה טובת לב, אתה יושבת איתי ומסבירה לי, פותחת איזשהו ספר הלכות של צניעות של בת ישראל, יושבת ומקריאה לי כל מיני הלכות של צניעות, כל הזמן הלכות על בגדים, על חולצות, על חציות, על מטפחת, על הכל. אתה יושבת ומקריאה לי הלכות צניעות, כל הזמן היא הייתה באה קצת, מקריאה לי והולכת. יום ועוד, אין לי מושג כאילו יום או שעה, כי לא היה לי יום או שעה, אבל זה כל פעם פרקים של זמן, אין לי מושג כמה זמן ולבין זה היה. אבל היא הייתה באה והולכת, באה והולכת, באה והולכת, וכל מה שהייתה באה הייתה מספרת על הלכות צניעות. ואז באחד הפעמים יום אחד באה ואמרה לי, לאחי היקרה, את יודעת, אני נשלחתי מהאחד של הבבא סאלי, הבבא סאלי שלח אותי אלייך, הוא ביקש ממני לבוא ולעזור לך וללמד אותך מה זה בת ישראל צנועה, מה זה הלכות צניעות, בת ישראל, מה זה מטפחת, מה זה חצאית, מה זה צניעות. ואז כל פעם שהייתה באה אומרת לי, אני יצאתי מהאכל שלי כדי להוציא אותי מהאכל שלי, הבבא סאלי ביקש ממני לצאת מהאכל שלי כדי לבוא ולעזור לך וללמד אותך, אבל את תדאגי, עוד מעט את יוצאת מכאן, עוד מעט את מסיימת לרצות את העונש שלך. ואז היא לקחה מפחת לבנה, קשרה לי על הראש ואומר לי, לאחיה, אבל הפעם את יוצאי מכאן אך ורק עם מטפחת, אך ורק עם כיסוי ראש על הראש. וככה כל פעם שהייתה באה היא אומרת לי, אין לי מושג כמה זמן זה קרה, אין לי מושג במשך כמה זמן זה נמשך, ואין לי מושג גם מה פרקי זמן שבין לבין שהייתה באה ואומרת לי זה. ככה זה מה שראיתי עד לאותו זמן. ואז לא יודעת איך תוך כדי זה פתאום הרחתי ריח של תבשילים, ריח של ניחוח של בישולים של שבת. ופתאום תוך כדי זה שאני עם הריח של הבישולים, זה היה חזק וטוב, שאוכל לתאר לכם את העונג שהרגשתי תוך כדי זה שאני מריחה את הריחות האלה. פתאום הרגשתי כאילו התנתקות, כאילו אני יוצאת מעצמי, אני מרגישה את עצמי מתנתקת, אני רואה את עצמי למעלה בתקרה, ואני רואה את עצמי שוכבת על המיטה, ואני עולה למעלה, 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 וטוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי. כמה שיותר עליתי ככה לי, טוב, 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 טוב. ואחותי ודודים שלי, אני רואה אותם בחדר והם לא רואים, הם חושבים שאלה חיה עכשיו ישנת ורדומה, הם לא נבלו, נראו שקרה לי משהו, שום מכונה לא צפצפה, הכל היה קשורה. אני אבל ראיתי את עצמי למטה ולא פחדתי, לא נבעלתי, הרגשתי טוב, כאילו אני הולכת למקום טוב, אף אחד לא הרגיש מה קרה סביבי, שום דבר לא קרה חריג. מתוך כדי זה שאני עולה למעלה, אני פתאום עומדת במקום שאני רואה שולחן שבת ארוך גדול, ואני רואה את בעלי בקצה השני של השולחן, מטצים בקצה השני של השולחן, ואת כל הילדים שלנו סביבנו. ואז אני שומעת את בעלי אומר קידוש, ויכולו השמיים והארץ. ועדיין שוב, לא ידעתי שבעלי נהרג, לא ידעתי כלום, עד אותו זמן, מה שאני אספרת עכשיו, עד עכשיו אני לא יודעת כלום, 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 כלום. ואני שומעת את בעלי אומר קידוש, וזה לא היה קידוש כזה כמו שאנחנו עושים בערב שבת, שאנחנו רעבים ורוצים כבר לאכול את החריים ועם מחלות שבת ורוצים רק כבר לתקוף את האוכל. לא, זה הקידוש שיש בו אווירה רוחנית, עוצמתית. וואו, כל מילה הייתה שם מילה, וכל האווירה הייתה כזאת קדושה וכזה גן עדן, פשוט גן עדן. אין לי משהו אחר להגיד, גן עדן. זהו, זה מה שהרגשתי באותו רגע. ומה המעמד הזה? אני רואה את עצמי במקום אחר לגמרי. אני רואה את עצמי במקום שכל כולי מוקפת אור. אור עצום וגדול, אור ש... מה אני אגיד לכם? אפילו איפה שהסתכלתי למעלה, בצד ימין, בצד שמאל, מאחוריי, חוץ במקום שדרכתי, שזה היה שכאילו עמדתי, לא, עמדתי על שמיים ולא נפלתי למטה. אבל כל מקום שהסתכלתי, בצדדים, למעלה, למטה, מאחורה, כל כולי הייתי מוקפת אור אין סופי. אור שאין בעולם הזה, אור נצחי, אור שגם אם אני אסתכל על השמש, ביום הכי בועט של השמש, השמש חיוורת, היא שחורה, אין אור כזה בעולם. זה אור לבן עם צהוב, עם... לא יודעת להסביר את זה. אני ידעתי שאני עומדת ואני מרגישה שזה אור שכינה. אני ידעתי שזה אור שכינה. הנשמה שלי, אני עצמי ידעתי שכרגע אני עומדת מול אור שכינה. ובאותו מעמד אני הרגשתי אהבה, חום, חמלה, רחמים. שהאור זה עוטף אותי ומלטף אותי ואוהב אותי ומרחם עליי ורוצה לתת לי חיים חדשים. האור הזה היה כל כך טוב שרציתי להישאב אליו ולכנס לשם ולא לצאת משם, אבל לא יכולתי להתקרב יותר מדי. אני זוכרת שעמדתי שם, היה לי... בעצם עמדתי כמו שעומדים בתפילת 18 עם הרגליים צמודות, והחזקתי את הסידור שלי של בת ישראל, ש... אפילו שהבית היה אשכנזי, אבל אני מאוד אהבתי להתפלל עם הסידור של הרב עובדיה יוסף, של בת ישראל, כי אני מאוד מחוברת לרב עובדיה יוסף, אני מאוד אוהבת את הצדיק הזה, אני מאוד קשורה אליו. אני גם זוכרת שאני חושב קצת אחורה שבזמן שבראש השנה, לפני שקרה המקרה הזה, זוכרת שהרב עובדיה לא הרגיש טוב. ואני זוכרת שבבית כנסת נורא התפללתי להופעתו. ממש כל כך בכיתי, בכיתי, בכיתי. וכשהתעוררתי מטיפול נמרץ, גם אחת השאלות הראשונות ששאלתי, יש לי חברה שבעלה הוא מאוד מקורב לרב אברהם יוסף, שהוא הרב שלו. אז אני זוכרת שהיא באה לבקר אותי, אז אמרתי לה, מה שלום הרב עובדיה? זה המילים הראשונות ששאלתי, כי זכרתי שהוא לא הרגיש טוב. כבר עבר מאז 4 חודשים. אבל זה מה שזכרתי לשאול. זה הדבר היחידי, מה שלום הרב עובדיה יוסף, מה שלום הרב עובדיה יוסף. אז אמרתי לי, לאה חיה, הרב ברוך השם בסדר, עד זאת שלא מרגישה טוב. והלכנו לרב וברכנו את החצה לרב. אז אני זוכרת גם כשעמדתי בשמיים למעלה, מול אור השכינה, עמדתי כולי בחרדה ובאימה, והייתי, החזקתי ביד ימין שלי ככה צמוד אליי, את אותו סידור שאני מתפללת פה בעולם הזה, וזה הסידור של הרב עובדיה, אותו סידור שאני לא מוכנה להחליף, שכל כולו כבר צהוב וחרוך מדמעות וקרוע, ואני לא מוכנה להחליף אותו. וזה הסידור בעצם שהחזקתי. והייתי לבושה, מין, כמו מין חתיכת בד אחת בצבע לבן. זה היה חתיכת בד אחד שהכיסתה לי גם את הראש וגם את כל הגוף שלי. מלמעלה עד למטה הייתי עטופה מין כמו בד אחד, שפשוט עטף את כל כולי בחתיכת בד אחת. ועמדתי ככה צמוד, ומצד שמאל שלי ראיתי את אותה שידה שיש לי עד היום אותה, שבאותה שידה, זה שידה תינוק שלמעשה שם יש לי שתי מגירות גדולות ששם יש את כל המטפחות שלי. זה מה שראיתי באותו מעמד, וככה עמדתי בחרדה ואימה. והרגשתי שאני עומדת מול אור השכינה, והרגשתי אהבה וחום ורחמים וחמלה, אבל יחד עם זה הרגשתי גם צער. הרגשתי שבעצם אותו אור, אותו אור הזה שאוהב אותי ומלטף אותי ורוצה לתת לי חיים חדשים, רוצה לתת לי אהבה אין סוף, ורוצה רק לתת לי ולתת לי ולתת לי. הרגשתי כל כך צער, הרגשתי איך עשיתי לדבר כזה, איך יכולתי לצער אותו. הרגשתי מן צער כזה עצום. תחשבו, תמיד אני אומרת בהרצאות לנשים, תחשבו ש... עכשיו איזה מישהו הציל את הבן שלכם ממוות, לא יודעת מה, קיבלתם ילד מתנה, הדבר הכי אהוב עליכם, קיבלתם את הבעל מתנה, אתם כל החיים שלכם תדעו לאותו אדם, ובחיים שלכם לא תרצו לצייר אותו או לגרום לו רע, אתם רק תרדפו להחזיר לו טוב. זה מה שהרגשתי באותם רגעים כלפו, שרק נותן לי ונותן לי ומטיב איתי ואוהב אותי. איך יכולתי להיות כפויה טובה? איך יכולתי לצער אותו? איך יכולתי לעשות לו כזה צער ולבייש אותו לפני כל המלאכים? הרגשתי שביישתי אותו, הרגשתי שציערתי אותו, הרגשתי שגרמתי לו בושה. זה לא בא ממקום שכאילו עכשיו אתה אנשי ואתה אנשי, בכלל לא. זה יותר בא לי ממקום שכאילו איך עשיתי רע לדבר כזה גדול ועצום, שרק רצה, עשה לי טוב ונתן לי ונתן לי ונתן לי ורוצה לתת לי ולתת לי ועדיין נותן לי ורוצה לתת לי חיים חדשים. אז מאותו מקום פתאום הרגשתי כל כך צער עצום, שסליחה שעשיתי לך את זה אבא, סליחה, ואני הרגשתי שאני מול הראש חינה ואין לי מושג מה קודם. פתאום אותה פעה שהייתה לי באותו זמן ביד, בראש, שלחתי אותה, דפפתי אותה ביד וזרקתי אותה לתוך הראש חינה, זרקתי אותה וצעקתי, הכל קרה לי בגלל הפעה, הכל קרה לי בגלל הפעה. תפסתי את אותה פעה וזרקתי אותה כאילו לתוך האור הזה, כמו לתוך אש כזה, וצעקתי, אני מצטערת, אני מצטערת אבא, אני מבטיחה לך, כשאני אחזור הביתה אבא, אני מבטיחה לך. ואני אומרת לכם, בנות ישראל היקרות, אני מספרת לכם את הרגעים האלה, ואני רואה את התמונות האלה בעיניים, כאילו עכשיו אני חווה את זה. אלוקים, רק אתה יודע אבא, רק אתה יודע את האמת, שזה שלחת אותי חזרה. אני צעקתי באותם רגעים ככה, ואני ראיתי את השידה שלי במטפחות, ולקחתי, פתחתי את השידה ואמרתי לו, אבא, אבא יקר, אני מבטיחה לך, אני אחזור הביתה ואני נשא כל מטפחת ומטפחת, זה כתר על הראש, זה יעלומים, תסלח לי שלא התייחסתי למטפחות האלה בכבוד, תסלח לי שאני לא התייחסתי להם ולא חובשתי אותם על ראשי, אני מבטיחה לך, אני אחזור הביתה, אני אשים אותם על הראש, זה יעלומים, זה כתר על הראש, זה בת מלך. והקדוש ברוך הוא הרגשתי שהאור מחייך אליי, הרגשתי איך שהמטפחות האלה ממש יעלומים, ראיתי אותם, איך אתם רואים יעלום נוצץ עכשיו מול העיניים, תחשבו, אתם עומדים מול שק מלא יעלומים, תפתחו את השק ותראו אותם מנצנצים, ככה ראיתי את המטפחות מנצנצות, וחבשתי את המטפחות על הראש, לקחתי איך את המשפחות שלי שאני אוהבת ביות כמה, והורדתי בסנטי, והורדתי בסנטי, וראיתי יעלומים, והרגשתי איך אור השכינה מחייך, זה כאילו הנשמה מרגישה כאילו הקדוש ברוך הוא מחייך ועוטף אותי בחום ואומר לי, ביצי היקרה, אני אוהב אותך, אני רוצה לתת לך חיים במתנה, אני רוצה לתת לך שפע, אני רוצה לתת לך ולתת לך ולתת לך ולתת לך. ובאותם רגעים אני לא ידעתי מה לקחו לי ומה קרה לי, לא ידעתי שבלי נהרג כלום, אני עד אותו רגע לא ידעתי כלום, 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 העולם הזה לא זכרתי כלום. מה שכן זכרתי באותם רגעים, אתם זוכרים בהתחלה שסיפרתי לכם את כל האנשים שבאו וצעקו וצעקו לי את שליחה ושקיבלתי נחמה, ואת אותה אישה צדקת שבאה מהבבא סאלי וסעדה אותי ועזרה לי כל אותו זמן. עד אותו רגע לא הבנתי למה אני עוברת את כל זה. באותו רגע שזרקתי את הפאה לתוך האור וצעקתי שהכל קרה לי בגלל הפאה, בעצם באותם רגעים שאני התכוונתי, אני התכוונתי לומר, הרגשתי בעצם שבגלל אותה פאה, בגלל אותה התעסקות עם הפאה, אני כל הזמן התעסקתי, פה אני קצר, פה אני ארוך, שער בלונדיני, שער שחור, לעשות גוונים, לא לעשות גוונים, לקנות פאה חדשה, לא לקנות פאה חדשה, לקצר שמלות, לא לקצר שמלות. כבר לא עניין אותי התפילה, לא עניין אותי חינוך הילדים, היה לי רציון בחינוך הילדים, היה לי רציון בשלום בית, היה לי רציון בעבודת השם. 15 שנה הייתי בעלת תשובה לדוגמה, מתלבשת כמו ההלכה, מתלבשת צנוע, כמובן שגם הייתי חסודה ונאה, אבל לא הייתי כל הזמן מתעסקת רק חיצוניות, חיצוניות, אני יפה, אני יפה, חיצוניות, חיצוניות, חיצוניות. הפאה הזו גרמה לי להתעסק רק בחיצוניות, הפאה הזאת גרמה לי לקצר חציות, הפאה הזאת גרמה לי לרדת רוחנית בעבודת השם, בתפילות, במצוות, גרמה לי להיות לא אשריה של ביתך, אלא יותר לצאת החוצה ולבלות ולהרגיש טוב וקצת להקל ראש וקצת ככה וקצת פה וקצת שם. כמובן שחלילה וחס לא בקטע של לדבר ולצחוק עם שכנים או לדבר עם גברים, השם מרחם, זה מבחינתי הקו אדום, אני אישה נשואה, אפילו השכן עם הדופק בבעלי לא נמצא, אני מציצה מאחור, בעלי לא בבית, הבוק שהוא נמצא נקודה. ברוך השם, זה ממש לא. זה פשוט לעצמי, להרגשה טובה שלי כבחורה צעירה, שזה פשוט למה מתפחת? יש פעה, אפשר להרגיש טוב, וזהו, פשוט ככה. אבל הפעה הזאת גרמה לי ממש ממש להידרדר רוחנית, והביא אותי לתאומות למטה. וכנראה שבורא עולם לא רצה את זה ולא טוב לו עם זה. מטפחת זה קדושה, מטפחת זה עושה נחת רוח לבורא עולם, זה ממש יעלומים. החתיכת בד הקטנה הזאת היא שם למעלה, זה אוצרות, זה עולמות, כל העולם עומד בזכות הצניעות. וגם ראיתי תמידת הדין שם למעלה, כמה שהיא קשה, אין לא ידעתי, אין אני רק בעל התשובה, אין רק אמרו לי, אין רק התירו לי, שם לא תופס, כי כולות ויתרים כל אחד יכול למצוא. וגם עם הרבנים הכי גדולים, כשתשאלו אותם, מה עדיף לי, מטפחת או פאר? חצאית ארוכה או חצאית קצרה לפי גדרי ההלכה. כולם יגידו לכם שכל המעדר זה המשובח, וכולם יגידו לכם פה אחד שמטפחת היא עדיפה על פאה. אין מה לעשות, יש נשים שקשה להם, אז אני לא רבנית, ועד היום אני לא מבינה איך להסתדר לי מה שראיתי למעלה, מה שאני רואה היום, אבל אני לא רבנית, אני לא באה להתיר ואני לא באה לעשור, אני סך הכל בעלת תשובה קטנה ובזויה, אחת הכי קטנה שיש בעם. אני לא מרצה ואני לא רבנית, אבל זה החוויה שלי. ובאותם רגעים כשאני באתי וזרקתי את הפעה לתוך האור ואני אמרתי, אני מבטיחה לך אבא, אני מבטיחה לך אבא שאני אחזור הבית והמפחות האלה כתר על ראשי, הבנתי באותם רגעים בעצם מה האור הזה אמר לי כשאמרו לי את שליחה. הבנתי שהכתר הזה על ראשי זה נכון ואני צריכה לחזור לעולם והכתר הזה יהיה על הראש שלי כמפחד, אבל עכשיו את שליחה לרדת למטה. ועם החיים במתנה שאת מקבלת, את יורדת לבנות ישראל ומספרת להם את כל החוויה שחווית ואת כל מה שראית פה בעולמות למעלה, שכל בנות ישראל ידעו כמה שמטפחת זה עדיפות בשמיים, וכמה שמטפחת אך ורק מטפחת נחשב שם למעלה ככיסוי ראש. לא יראו לי שפעה כיסוי ראש, אותי לא קיבלו שם עם פעה, אותי שם לא קיבלו. וכשאמרתי אני באה לתשובה והתרים, יש כל אחד שרצה למצוא ימצא, אבל גם אותם הרבנים שמתירים, אם תשאלו אותם מה עדיף ומה צנוע יותר, מה עדיף בצניעות, כן, לא מה עדיף כדי לראות יותר טוב, כמובן שיגידו לכם שזה מתפחת. ועד היום יש נשים שאומרות לי, אבל אני חבדניקית ואני זה ואני זה. אני לא יודעת, אני לא רבנית, אין לי שום מושג איך הרב הזה אומר ככה והרב ככה. אני רק יודעת שבאותו מעמד אני הרגשתי שעצם זה שאני יורדת למטה חזרה ומקבלת חיים בחזרה, זה מה שאני הבנתי מראש חינה, שאני אמורה לרדת לבנות ישראל ולספר להם את כל מה שאני חוויתי ואת כל מה שראיתי, ששם למעלה מטפחת זה שווה לצניעות, שם למעלה מטפחת זה יעלומים. עומק עדין שם בצניעות הוא קשה מאוד, אין לא ידעתי, לא שמעתי, התירו לי, לא מקבלים, לא שומעים, לא יודעים. מה שעשית עשית, מה שלא עשית הפסדת. וגם אותו דבר, כמו שיש את מידת הדין, שיש את מידת השכר, את מידת החסד, ושם למעלה אישה שלך בצניעות. אין המושג, אין לתאר איזה עונג, איזה שעשועים, איך אני הרגשתי את החום ואת האהבה. בעצם זה הקבלה הזאת שאני יורדת למטה עם מטפחת, עצם זה שאני רוצה בצניעות וקיבלתי על עצמי את הצניעות, איזה שעשועים עשיתי לבורא עולם, איזה נחת, איזה חום ואהבה לטפו אותי. אני רוצה אחרי שאני אצא מהעולם הזה שאתה תחכה לי עם זרועות פתוחות, כמו אבא שלא ראה את הבת שלו מיליון שנה שמתגעגע לה וחוזרת הביתה, שתפתח לי את הידיים ותגיד לי בואי ביתי, ואני ארוץ אליך לזרועות הפתוחות שלך ותקבל אותי. ולא המלאכים יקבלו אותי, שאתה תקבל אותי, שכל הניסיונות וכל המורכבונות וכל מה שעברתי ב-20 שנה, שזה גלגול של 1,000 גלגולים שאישה בת 80 לא עוברת, קיבלתי באהבה, קיבלתי והצדקתי עליי את הדין, כי אתה רחמן. ואז עם אלה שחוק פינו ושננו רינה, אין רעה מעט השם, השם צדיק וכל רחמה ולמעשיו, הקדוש ברוך הוא טוב ומטיב וכל מה שהוא עושה לנו טוב, אין שום רעה ממנו, אין דבר כזה בעולם, הכל לטובתנו הנצחי. ועדיף לעבור פה ולא רגע שם למעלה. הגעתי לרב עובדיה וסיפרתי לו את הסיפור, והרב עובדיה בעצמו שהתוודה לחיים ארוכים וטובים, ישבתי כמעט חצי שעה בחדר ואמר לי תגידי לבנות ישראל הקדושות והטהורות, שהוא בדק אחורה ואחורה וכל מה שרק אפשר בכל הפוסקים האחרונים והראשונים, ובדק ולא ראה ששום פוסק התיר פעם פעה. בת ישראל כשרה היא מטפחתו, שלא תחפש תחבולות, שלא תחפש כל מיני חוכמות, וכל אחת יודעת שצניעות זה אך ורק מטפחת. והתקשרתי לרב שלי שהתבדל לחיים ארוכים, הרב חיים רבי מחולון, שהוא הרב שלי עם אור לעיניי, הוא והרבנית רבי שיחיו והתבדו לחיים ארוכים, שבלעדם אני לא פה היום. הם עזרו ותמכו ותומכים בי ובילדים עד היום, ושהשם ישמור בחיית המטוב ובנימים. וברוך השם באמת הרב אמר לי לאחי, צריך לצאת ולדבר על זה, ובאמת ככה באותו רגע אני החלטתי שאני עושה את השינוי הגדול הזה, וישבתי ובכיתי ואמרתי בורא עולם זו, ואתה דוחק אותי לפינה, וזה באמת הגיע ראש השנה. אמרתי כי אם לא, או שאני לא מסיימת את השנה, או שאני בעצם לא ממלאה את השליחות שלי, ולמה קיבלתי חיים חדשים בחזרה. ובאמת ככה כל ההשתשלות הייתה שהגעתי לרב עובדיה בלי באותו יום של התאונה, ובאותו יום השנה של פטירת בעלי, והוא אישר לי ואמר לי שזה השליחות שלי. אז הנה אחרי בנות ישראל, ותמיד אני שואלת את עצמי איך יש בנות שהולכות ככה עד היום והן עדיין לא, השם יאיר לעיניהם שבעצם זה לא טוב וזה לא תקין, וכל אחד עם היתרים שלה והרבנים שלה, ומי שרוצה יותר תמצא יותר, אבל כל אחד יודעת את האמת מה עושה נחת. וגם היום אני באה ואומרת לכם כי אני הייתי שם, וזה האמת ואין אחרת. אבל מה שאני יכולה להגיד לכם זה שאם הקדוש ברוך הוא צריך לרסק כל אישה או להעביר כל אישה את כל מה שאני עברתי, אז השם מרחם מה קורה פה בעם ישראל. ועד היום אני לא מבינה למה דווקא אני בן אדם שעבר מה שאישה בגיל 80 לא עוברת. אני מקבלת את הכל באהבה, באמת בנות ישראל אני פה למענכם, וזה לא קל לי לצאת ולדבר וכל הזמן לחזור על הסיפור הזה, כי זה לא הרצאה שאני באה ונותנת כמה חיזוקים של פרשת שבוע, זה כל פעם לחזור ולחוות את החוויה הזאת מחדש. ומי שהייתה בהרצאות שלי זה להקרין לכם את הסרט של התאונה ולחוות את זה מחדש, וזה לא קל, זה מתיש, זה מעייף, וזה לחזור הבית לארבעה ילדים שאני צריכה לטפל לבד. אבל את כל זה אני עושה למען שעוד יהודיה תבוא ותתחזק, ולא דווקא במטפחת, כל אחת יודעת מה היא צריכה להתחזק, ואני גם לא סמל הצניעות, וגם יש עוד הרבה מה להתחזק, ולוואי ואני אזכה להתחזק בצניעות. ובכל אחת באמת תאריך ותוקיר לבורא עולם את הבעל שהשם נתן לה, עצם זה שהוא חוזר מהבית כנסת עם המלאכים ויכול לקדש איתך את הקידוש ביחד, והילדים חווים את האבא הביולוגי שלהם בתוך הבית. הנה היום אני אלמנה עם ארבעה ילדים, ואני מתפללת ומתחננת לבורא עולם שישלח את הזיווג שלי האמיתי משורש נשמתי, שהפעם די זה יהיה לבניין הדעד, שזה יהיה לנצח נצחים. ומי ששומעת את הדיסק הזה שתענה אמן, כי זה לא פשוט, זה לא פשוט בכלל לחוות את החוויה הזאת מחדש, כל פעם מחדש, כשהילדים שלי גדלים כמוני כמו שגדלתי. זה לא פשוט, כמה צריך לדעות לבורא עולם שאת נשואה, זה לא מובן מאליו. כמה נשים אלמנות יש היום, כמה גרושות, כמה יתומים, כמה נשים חולים. תדעו לבורא עולם שאתם יכולים לעמוד ולהגיד 18 בעמידה, שאתם יכולים לקום ולהתקלח בכוחות עצמכם, להכין אוכל בכוחות עצמכם, שאתם לא זקוקים לעוזרת בבית, שאתם יכולים לנקות את הבית בכוחות עצמכם. בנות ישראל, תתקשטו לכבוד הבעלים שלכם. כמה זה מצווה חשובה שבעל חוזר הביתה ורואה את אשתו מטופחת, נקייה, מבוסמת, יפה, מאופרת לכבודו, ולהגיד לו זה לכבודך בעלי. בזכות נשים צדקניות נגאלנו, בזכות נשים צדקניות נגאל, ואשריכם נשים צדקניות. עם ישראל, השם אוהב אתכם, שבעזרת השם נזכה לפגש בבית המקדש בעזרת הנשים, ובזכות נשים צדקניות נגאלנו, ובזכות נשים צדקניות נגאל. אני אוהבת אתכם, אני פה בשבילכם, הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם, וכל קבלה שכל אחת מקבלת על עצמה זה חשוב. לאור אחד את השני, לעזור אחד את השני, פחות לדבר אחד על השני, חסד, אהבה, והשם יעטוף אתכם חזרה בכל מה שתיתנו, השם יתן לכם כפיים. תודה רבה, בשורות טובות, תבורכו משמיים. אני רוצה להגיש את ההרצאה הזאת ללא נשמת דורון בן אילן ומרגלית בת סולטנה אמי היקרה, ולהצלחת כל עם ישראל באשר הם, לקרוב הגאולה, להקמת שכינת המאפר ולבנן בית המקדש, אמן ואמן. מהרצפה עד התקרה. ידעתי שזה מלאך המוות. ואז אני צעקתי בכל הכוח, תלך מכאן, תלך מכאן. מה עשיתי? מה אתה רוצה ממני? תלך מכאן. היינו מעורבים בתאונה חזיתית, שבא מקום בעלי נהרג, הנהג שבעצם היה מעורב נהרג. הבן שלי בנשנתיים נפצע קשה, נשברה לחוליה בגב, התרסקו לרגליים. אני התרסקתי כולי מקדימה, הצלעות נשברו וקראו את הריאות, הטחול נקרע עליה, היד התרסקה, כל האיברים הפנימיים התרסקו לי. אני הייתי ממש במצב של מוות, באמבולנס היה קו ישר. אני מרגישה שאני עומדת במקום שאני מצליחה לעמוד, אבל זה כאילו מתחת אני רואה שמיים, וגם מלמעלה שמיים. אני שומעת קולות וצעקות, הכל בגללך, הכל בגללך, תראי מה עשית לנו, הכל בגללך, את אשמה. והם צועקים אליי ומתקרבים אליי יותר, והכל הזה מחזק. באותם רגעים אני הרגשתי בושה שאי אפשר לתאר, שאם היה אפשר שהאדמה תבלע אותי, לא היה לי לאן לברוח. בושה זה עונש מוות שם למעלה. היה עדיף לי שסרפו אותי, שיהרגו אותי, לא יודעת מה יעשו לי, רק אל תביישו אותי. הרגשתי כאילו החמצתי משהו, יואו, היה לי הזדמנות ולא ניצלתי אותה. הרגשתי שצערתי מישהו ולא הבנתי את מי צערתי. כל כולי הייתי מוקפת אור אין סופי, אור שאין בעולם הזה, אור נצחי. הכל קרה לי בגלל הפאה, הכל קרה לי בגלל הפאה. תפסתי את אותה פאה וזרקתי אותה כאילו לתוך האור הזה, כמו לתוך אש כזה, וצעקתי אני מצטערת. אני צעקתי באותם רגעים ככה, אבא יקר, אני מבטיחה לך, אני אחזור הביתה ואני נשא כל מטפחת במטפחת, זה כתר על הראש, זה יעלומים, תסלח לי שלא התייחסתי למטפחות האלה בכבוד. מטפחת זה קדושה, מטפחת זה עושה נחת רוח לבורא עולם, זה ממש יעלומים. גם ראיתי את מידת עדין שם למעלה, כמה שהיא קשה, אין לא ידעתי, אין אני רק בעל התשובה, אין רק אמרו לי, אין רק התירו לי, שם לא תופס. אך ורק מטפחת נחשב שם למעלה כקיצוי ראש. כמו שיש את מידת עדין, יש את מידת הצחר, את מידת חצד, ושם למעלה היא ששלחה בצלות. אין לתאר איזה עונר, איזה שעשועים, איך אני הרגשתי את החום ואת האהבה. מעצם זה הקבלה הזאת שאני יורדת למטה עם מטפחת.